שלום, ברוכים הבאים לפודקאסט מספר 182 של עובר ספלטפורמה. התאריך היום הוא 16 במאי 2013, ועוד מעט כמו שיעזור לי גם לתאריך העברי. אנחנו מארחים היום, למעשה אני, מארח היום את משה למפר. אהלן משה.
שלום וברכה.
מה שלומך?
ברוך השם.
מעולה. משה עובד בערוץ 7, ואנחנו נדבר היום בעיקר על ורניש. אבל לפני שנדבר על ורניש, בואו קח כמה דקות להציג את עצמך ואת את עיסוקך. בבקשה.
מיעוט רבים שתיים. סתם, קוראים לי משה, אני בן 25, בערך 13 שנה בתחום הווב מאז שהעליתי משהו, ביום העצמאות תשס"ב, 2002. פחות או יותר כל הסיפור שלי התחיל מזה שהיה לי שרת בבוידם עם ADSL upload של 64K, וזה יכול לגרום לזה לעבוד. משם הכל בעצם התחיל. בעצם שהגעתי לערוץ 7, זה היה לא הרבה מדי שנים אחרי זה, הייתי אז שמיניסט. בעצם באתי והראיתי שם, חבר'ה שם בעיקר התלנו שהעסק זחל את הדברים האלה, וככה גם הגעתי לשם. זה בגדול כל נושא הזה של ביצועים היה די רגיש ממש מההתחלה, ומשם זה התחיל. ערוץ 7, תחנת הרדיו שעלתה ב-1988, אם אני זוכר נכון. אתר האינטרנט היה בין הראשונים בארץ, עלה ב-1996, ב-99 גם עלה בעברית. מי שניהל את התוכן באותה תקופה סיפר שהם היו הראשונים שעברו לעדכן פעמיים ביום. מדבר לפני 13 שנה. היה עונייה וכולי, מי שמכיר יודע. מבחינה טכנית, זה בין האתרים הגדולים בארץ. הוא לא מוכרים כיוון שקהל היד שלו הוא יותר דוסים, נגיד ככה, ממש לא רק, אבל בעיקר, וכאלה שמתעניינים. יש לנו כמה אלפי גולשים בשוטף על בסיס קבוע, יכול להגיע גם ל-10,000-15,000, לא כמו Outbrain בכל אופן, אבל לא זניח, ממש לא זניח בכלל. תכף נספר איזה כמויות של ציוד אנחנו רצים, רמז שום דבר. מבחינת סביבה, ASP.NET, על ה-IS, MariaDB, מכן, נתקלת?
כן, יצאנו לדבר על MariaDB כמה פעמים, נזכיר למי שלא מכיר, זה איזשהו פורק אבל משמעותי של MySQL. למעשה, אני חושב שני היוצרים המקוריים של MySQL כרגע עובדים על MariaDB, אם אינני טועה.
שני יוצרים מקוריים, בית הסיפור הזה שהוא פשוט עובד הרבה יותר מהר, הרבה פחות לוקים, נצל צורה הרבה יותר עילה זיכרון וכולי, ממקש, שזה מן הסתם מוכר לרובנו, וורניש.
אוקיי, אז מה בעצם התפקיד שלך שם בערוץ?
בגדול אנחנו שני אנשים שעושים פחות או יותר הכל, מרגע שמקבלים את הגרפיקה או מאפיינים את זה, סלש תקלות, סלש סתם אני הולך למחלקת חדשות ורואה מה הם עושים לא נכון, ואומר, רגע, יש פה משהו שאפשר לעשות אותו יותר יעיל, משם זה בדרך כלל מתגלגל איזשהו פורום שמשמש לנו כמחסן, אחרי זה עובר לאפיון שגם כן בדרך כלל באותו פורום, ומשם זה רץ כבר לפיתוח. לא הרבה מדי מסובך.
אוקיי, זאת אומרת, אוקיי, אז אני מניח שזה אתר חדשותי, אתם מסתמשים באיזושהי מערכת ניהול תוכן בשבילו?
מערכת ניהול תוכן שעומד שעוד לפני כל העולם של וורדפס וכולי, פיתחנו משהו בעצמנו ועם הפיצ'רים הייחודיים שלנו שכבר לא, אולי היום הייתי מפתח את זה אחרת, אבל כבר לא ממש שווה לעבור. גם יש אינטגרציה עם כל מיני מערכות חיצוניות, שתכף נדון גם בזה, שהופכות את זה לידי, קיצור, להעדיף בצורה הנוכחית. סתם, לדוגמה, אם בדרך כלל שעובדים ווב סרוויס חיצוני, אז ניגשים אליו מהדף, אז אנחנו בדרך כלל ניגשים אליו בתוך בטרד אחר, שלא יהיה מצב שווב סרוויס חיצוני כלשהו התקלנו את כל המערכת, סתם בגלל שהוא קרס.
כן, טוב, אני מניח שכל עולם.
דוגמה לא יחידה.
כן, אוקיי. אז אתה עושה גם את הפיתוח ה-ASP, או שאתה רק מתעסק בפרודקשן?
בגלל אנחנו מתעסקים פחות או יותר בהכל, מרמה של קוד שיושב על המחשב במשרד, או במקרים אחרים מחשב הסלון, ועד לרמה שהוא עולה והוא רץ והוא מותקן והוא הכל. יש לזה חסרונות, יש לזה גם יתרונות, זה אומר שכל שורה שאני כותב אני מודע לחלוטין למה קורה איתה, זה אומר שכל SQL שכותבים אותו, אנחנו כמעט לא עובדים ORM בכלל, נבדק 100 פעם, ומי שמודעים לחלוטין להשלכות, בכלל כל רכיב במערכת, אתה אחראי אליו, אין דבר כזה לגלגל את הבעיה למישהו אחר, יש לזה יתרונות, יש לזה גם חסרונות. בכלל, באופן גורף, ברגע שמגיעים לאיזושהי בעיה לאיטיות או משהו, לא אומרים למנהל, בוא נקנה עוד שרת, או בוא נוסיף עוד זיכרון, בוא נפעיל פרופיילר, ומשם נרוץ הלאה. ככה זה עובד.
אוקיי, אז רמזת מקודם שאתם מאוד מאוד חסכונים. אז מה זה אומר מאוד חסכונים?
מאוד חסכונים, כבר אמרתי כבר שכל קווירי נבדק 20 מיליון פעם לפני שהוא מגיע לייצור. זה אומר שהשרתים יש לנו CPU ממוצע שלהם הוא בין 4-5% גם בזמני העומס, ויש לנו שני שרתי ווב ולא יותר מזה. הדאטאבייס שלנו רוב הזמן ישן, יש לנו עוד אחד, למעשה עובדים דאטאבייס בודד, יש עוד אחד לצורכי שרידות וכולי, אבל אין לי שום בעיה להשתמש, מאוד לא טורחים לעשות את זה פשוט כי לא צריך. עד היום עברנו בשלום גם את המתקפות, גם את כל האקרים השעמומים, פחות או יותר לא מזיז.
אוקיי,
מעבר לחיסכון הכספי, אני חושב שהחיסרון העיקרי בסיפור הזה שיש לנו פחות שרתים לנהל.
כן, כלומר חיסכון באוברהד של אדמיניסטרציה של...
זה חיסכון בכסף, זה חיסכון ברוחב פס, זה חיסכון בעצבים, בעיקר בעצבים האמת. אם יש לי משהו שדעת שגיאה, זה אחד משני שרתים ולא אחד ממאה.
כן, ברור. אז באיזשהו שלב הרגשת שאתה צריך ללכת למנגנון קאשינג... טוב, ופנית על ורניש, אז מה הוביל אותך לזה?
האמת היא שעוד לפני ורניש, היה לי בעצם התלבטות בין שתי אופציות, שהיה ברור שהקש חייב להיות בעצם מחוץ למכונה, כיוון שיש יותר משרת אחד בעסק. האופציה הראשונה, זה דבר שכותבים אותו, זה בערך 15 שורות, זה האוטפוט קש של .NET, למי שמכיר רק לעבוד עם MCash, או עם איזשהו, לא MCash ספציפית, או רדיס, לא משנה, כל אחד מהחבר'ה האלה. אני החלטתי ללכת על פתרון אחר, על ורניש. ורניש זה אמנם הלינוקס, שזה לא דבר שנדיר אצלנו בסביבה, מכמה וכמה סיבות. דבר ראשון, הרעיון מהריברס פרוקסי חיצוני, גם כשאני עושה איזושהי פעולה שגוררת השבטה, ואני לא מתכוון להשבטה של שעה, אלא להשבטה של דקה, לא יהיה מצב שהתור של השרת יתמלא עד כדי כך שגולשים מקבלים שקיעה. במיוחד שחלק גדול מהתוכן שלנו הוא סטטי. האמת בדקנו כמה אופציות, חשבנו גם לעבוד עם CDN חיצוני. רוב ה-CDNים החיצוניים פשוט נפלו בגלל שלא מוכנים לעשות פלאש מספיק מהיר, ולמעשה ורניש זה היחיד שעשה את זה כמו שצריך. Nginx למשל, הוא יכול להיות שמישהו יותר מוצלח אם אני אצליח, אצלנו זה לא עבד כמו שצריך הפלאש. בעצם איך זה עובד, יש דף הבית עם מוגדר או TTL נניח של 10 דקות לצורך העניין, ברגע שמנהל כתב, או לא משנה מישהו עורך את הכתבה, אני שולח הוראת פלאש לכל השרתים, והם אמורים להתעדכן בעצם מיד, או כמעט מיד. אם יש פיגוע למשל, מכילה, 10 שניות זה לא מתקבל אצלם. אגב, אצל קוטנדו לצורך העניין, הפלאש היה 30 שניות לפני שעה כמה יקנו אותם. בא כמה איזה 7 דקות, זה לא לעניין בכלל. כל מקרה חזר, קיצור, נאצנו לבצע את זה לבד. ורניש בעצמו הוא שרת שתוכנן עבור את ריברס פרוקסי, לא כמו סקוויד, לא כמו NGINX שדיבר, מוכר בתחום הזה, וכמו אחרים, או אפאצ'י שעשינו פרוקסי, זה תפקיד שלו. ורניש עצמו משתמשים בו ב-DSL, בשפה שנקראת VCL, בעצם זו שפה שמתקמפלת אחרי זה ל-C++, אפשר לכתוב בלוגיקה, ושם בעצם מגדירים מרגע שרקווסט מגיע למערכת, מה הוא עובר עליו. האם הוא יגיע לקש, האם הוא יגיע לשרת, איזה שרת, למשל, לדוגמה, אני יכול להגדיר שתקייה מסיימת תופנה בכלל לשרת אחר, אני יכול להגדיר לו שם דבר, אפשר להגדיר שם הרבה הרבה דברים, הוא זה שדואג... למשל, לבדוק את השרתים כל חצי דקה, או מתי שמגדירים לו, אם שרת לא מתפקד, הוא מוריד אותו מהרשימה. ורניש, בניגוד ל-NGINX, בניגוד לשרתי פרוקסי אחרים, אגב, גם ל-IS יש את האופציה הזאת, אבל בדרך כלל לא משתמשים בה, ורניש הוא קש לזיכרון בלבד. אתה, אני מנחה שעובד עם... אתה עובד עם VMware? מן הסתם. בדרך כלל שוברים VMware, עם דיסקים מרכזיים, ה-IO בשלב מסוים נהיה יקר, קש עליו הרבה מאוד תחרות. יש גם דאטאבייס, יש חדש הרתי ווב עצמם, ואת הלוגים שלהם, קיצור, הרבה רכבים שכותבים ל-IO, וורניש עובד עם הזיכרון בלבד. שמכיוון שזיכרון היום לא עולה מאוד הרבה, מה גם שהזיכרון שלו, אני זוכר נכון, הוא 2.5 ג'יגה, בסך הכל, זה הכל. אז אני מחסן את החומר בזיכרון, מה שלא נכנס לזיכרון, פשוט נמחק מהקש. לא נעים, לא נורא.
כן,
זה אז, חוסך אז הרבה, מאוד, בעיקר הרבה מאוד IO.
אז תן לי רגע להבין. אז בעצם אמרת שיש לכם שני שרתים, אבל בנוסף לזה יש גם שרתי ורניש, או שהשניים האלה גם כוללים את הוורנישים?
כולם יושבים, בסופו של דבר יש לנו שרתים פיזיים, והכל יושב על אותם ברזלים, VMware. כלומר בעצם אם VMware יכתוב, אם שרת אחר, כל שרת שכותב ל-IO בעצם תופס משאבים שמשותפים בין כולם. וכמה שדיסקים יהיו מהירים, בכל מקרה זה אחד המשאבים היקרים ביותר במערכת. Okay. נגיד ה-CPU אצל הממוצע של VMware, הוא באזור ה-20%, 15%, אז ב-IO מגיע להרבה יותר גבוה.
הבנתי, אז יש לכם שני שרתים, שני שרתי ווב, ועל אותה מכונות יש לכם גם שני שרתי ורניש, והם ביניהם...
לא, הוורניש על אותה מכונה פיזית, זו מכונה וירטואלית אחרת.
אוקיי.
גם לינוקס, ווינדוס זה לינוקס, לא להרבב. זה בעצם ורניש, אבל ורניש זה מוקצה פשוט כמה זיכרון שיש לו, ועם זה הוא עובד. הוא לא כותב ל-IO בכלל, למעשה אפשר להעלות אותו, למעשה אפשר לא עשינו את זה משרת בכלל מדיסק און קי, מכונה בלי ארד דיסק, זה מי שאוהב שרתים בלי נקודות קשל, אפשר לעשות איתו הרבה דברים מהסוג הזה, אפשר להגדיר אותו כדיסק קש, אבל ממש ממש לא כדאי, זה לא מתאים לכל אחד, בכל מקרה, אתר שלנו שהוא אתר חדשות, שרוב הגולשים פשוט נכנסים לאותם דפים, או אפילו לאותם סרטים, זה נורא נורא משתלם, בדרך כלל הסיטואציה, אין פה, רוב הדברים פה חוזרים על עצמם. DSL בעצם השפה שמתקמפלת אחרי זה ל-C++, אם אני זוכר נכון, ושם בעצם, אני מגדיר בעצם מה אני עושה.
אוקיי, אז בהרבה מקרים כשרוצים להכניס קשינג, המטרה היא לפתור בעיה של נקודות חמות. כלומר, אם יש לך עמוד אחד שבאמת הרבה מאוד מהגולשים מגיעים אליו, כמו עמוד הבית, או יש לך כתבה אחת שהיא חמה, אז חבל באמת כל פעם ללכת לדאטאבייס, וכל פעם לעשות את כל הלוגיקה, שבסופו של דבר את התוצאה שהיא כמה, אולי כמה מאות בייטים, או אולי איזה מגה בייט של HTML, אפשר לשמור בזיכרון, יחסית מעט מאוד כסף, ואני מניח שזה מה שוורניש, בזה וורניש עוזר לכם, לפתור את הנקודות החמות האלה.
נכון, עכשיו אם תוסיף לזה, שדף הבית מגיע עם הרבה מאוד תמונות, עשינו טריק שהוא לא קשור לוורניש דווקא, למרות שזה לא בהכרח הכי יעיל בעולם מבחינת ביצועים תיאוריים, שמנו את התמונה הראשית למשל, תמונות כאלה, בבייס 64 עם הדף, כך שבעצם הוורניש מוציא אולי, זה אומנם לא מנצל את הקש לדפדפן הכי בעולם, אבל הוורניש בעצם מוציא את דף הבית עם רוב החלקים המרכזיים שלו, לא רק את דף הבית, אבל גם, בעצם גולש מוריד דף ומקבל את הכל.
כן, ובעצם אתה חוסך את ה-HTTP request הנוסף לאימג'ים.
אני חוסך את ה-HTTP request הנוסף, ואני חוסך את החיבורים. אגב, אני לא יודע אם יצא לך לעבוד לעומק עם מודמים סלולריים, גם האלה שהם דור 3.5 שהמהירות ההורדה שלהם יפות, הדיליים שלהם נסעים מטורפים. כלומר, משתלם לך להוריד קובץ גדול, אפילו שלא יעיל ונגד כל הכללים של אופטימיזציה, העיקר שיהיה קובץ אחד.
לא, אני חושב שזה דווקא הולך ונהיה כן מקובל לעשות את זה, כלומר אולי אם פעם באמת זה היה מקובל להפריד את הכל לחלקים קטנים ולעשות את הכל חלק יש בנפרד, היום זה כבר די common practice לצמצם את מספר ה-connection, לצמצם את מספר ה-request ולהכניס אימג'ים בבייס 64 ולעשות קיבוץ של כל הסקריפטים וכל ה-CSS'ים לקובץ אחד, והרבה פעמים גם הופכים את ה-CSS עצמו ל-JavaScript רק כדי לחסוך את ה... את הריקווסט הנוסף, זה דווקא הדברים שעושים עכשיו די הרבה היום.
זה עוד דבר שעשינו שם, עכשיו, הדבר, עכשיו כמו שאמרנו, גם נושא הפלאש וכו', הדבר העיקרי שם שחשוב בעיניי, זה שגם אם שרת הווב בעייתי, למשל, קיבלתי עכשיו גרסה והוא באמצע לקפל אותה, או כל סיבה אחרת, הוורניש, למעשה כמו CD, אני יודע להחזיר את הגרסה הקודמת. אגב, לא יודע אם יצא לך לעבוד פעם, מה כמה היא?
לא באופן ישיר, לא.
יש להם, יפה, יש להם אופציה שהם שאני לא זוכר כרגע איך קוראים לה, שבעצם אומרת שיש להם קוד, הרעיון בעצם יש להם קוד שרץ באדג' בפרוקסי, למשל, תכף אני, אולי אני ארחיב אם יישאר זמן, אחר כך זיהוי שמכשירים סלולריים, או כל מיני דברים כאלה, יש בעצם אפשרות להריץ בפרוקסי, בעצם קוד שמשתלב אחרי זה בדף, אני מעדיף פחות להשתמש בזה, אבל אני משתמש בפרוקסי של להריץ כל מיני דברים נורא נורא בסיסיים, למשל, לזהות מי הגולה שלי, האם הוא סלולרי, האם הוא סלולרי מטומטם, סתם, היום גיליתי שיש לנו 300 אלף דפים לתפים בחודש של לקוחות מטומטמים, דבר על נוקיות פשוטות, מכשירים כאלה, שמקבלים גרסה אחרת מטבע הדברים, האם זה מכשיר שהוא אנדרואיד, שהוא אייפון, שהוא מקבל חוויה אחרת קצת, בעצם לכל דבר כזה אני בונה עותק בקש של אותו דף, שנשמר בנפרד. עכשיו, יכול להיות גם עוד סיטואציה, יכול להיות למשל אייפון או אנדרואיד שהחליט שהוא רוצה לראות דווקא את הדף המלא. יש כזה לחצן למטה, אתם צריך מכירים זה עבור לאתר האינטרנט, יש אנשים שמעדיפים ככה. אז בתוך ה-VCL בעצם יש לוגיקה שמעבירה לה, שבעצם לפי הקובעים, לפי מה הוא שמור קש, זה לא רק לפי URL, עכשיו, בעיקרון, אם יש קוקיז, הוא לא עושה קש, אני עושה אנסט לקוקיז, אני למחוק את הקוקיז, אבל חלק מהקוקיז אני דואג לשמור בצד עוד קודם. למשל, כבר אמרתי, אם יוזר, למשל, היה אייפון והוא ביקש לראות את הדף שמקבל המשתמש הרגיל, הוא יקבל את הדף המשתמש הרגיל מהקש, כלומר הוא לא ייצר לו אותו עוד פעם. הוא הולך לקש עם איזשהו פעם. הרעיון בעצם, שאני בעצם בונה לבד גם את ההש שעל פיו הוא הולך לקש. זה יכול להיות הכתובת, זה יכול להיות למשל אם יש לי שני דומיינים, אני יכול להחליט אם זה שונה או זהה, וכל מיני דברים מהסוג הזה. זה חוסך המון המון עבודה בעיקר לשרתים שמאחוריו. שפרוקסי סופג את עיקר העומס.
כן, אז מקודם הזכרת שהיה מאוד חשוב לך להסתכל על זמני הפלאש, כלומר כמה זמן לוקח ברגע שהגשת בקשת פלאש, או ברגע ששלחת את פקודת הפלאש, עד שלמעשה הקש מתנקה מהתוכן הישן. למה זה חשוב לך? למה חשוב לך זמן התגובה הזה? למה בכלל לעשות פלאש?
א', כי יש לי, כי הדרישות בחדשות אצלנו הם ממש לא סובלניים להתנהלות הזאת. הם לא אוהבים את זה, זה מה שהם. הם רוצים שאם מעדכנים כתבה, הם רוצים לראות אותה מיד. בכל מזה, כשיש פיגוע, שיש בחירות, שיש דברים שהם אירועים כאלה, אם האתר יתעדכן דקה אחרי זה, אוי ואבוי, וויינט עלו לפנינו. השמיים רועדים מפחד והולכים ליפול.
כן, אבל טכניקה, אני חושב, טכניקה די מקובלת, שאפשר לעשות, זה בעצם שה-HTML עצמו, בוא נגיד מסתכל על עמוד הבית, אוקיי? ה-HTML עצמו הוא עם קש של 0, או אולי קש של כמה שניות, אבל כל שאר התכנים הם קש מאוד מאוד גבוה, אבל URL הם ייחודיים, למשל התמונות זה עם URL מיוחד
שזה דופק אותך בתחום של ראונד טריפס, מהרבה הרבה סיבות אחרות. אגב, אני לא לגמרי נגד השיטה הזאת, איפה כן השתמשתי בה, כשאני הולך לשרת בנפרד, לבקש, אני נגד, בעיקרון נגד השיטה הזאת מכל מיני סיבות, המקום היחיד שבו כן השתמשתי בה, זה במקרה שאני רוצה לבדוק האם הגולש מחובר. מה אני מתכוון? בעצם ברגע שמתחבר, אני בעצם בודק בקוקיז, אם הגולש שלי הוא גולש מחובר, הוא נרשם לפורומים וכולי, בג'אווסקריפט, אם אין לו קוקיז, אני לא הולך לשרת בכלל, זה בזבוז. אם יש לו קוקיז, אז אני הולך לשרת בעצם ומבקש ממנו רק את הפרטים של המשתמש. שם משתמש, האם יש לו הודעות חדשות למיניהם וכולי, זה כן. בגלל שאר הדברים אני מעדיף שיהיה בראונד טריפ בודד. מה שאמרת לגבי ה-TTL0, זה יכול להיות יקר מדי לפעמים, במיוחד כשיש בעיות בבקאנד.
הבעיה היא שאתה אולי יכול לעשות פלאש לקשים שלך ולסידיה שלך. אתה לא יכול לעשות קש, אתה לא יכול לעשות פלאש לכל הקשים בדרך, כלומר נגיד אצל ISP או לבראוזר של היוזר. ואם הבראוזר ראה את
הדבר, הקש של ISP לא מקבל את ההוראות שמקבל הקש אצלנו. ISP מקבל על שמור בכלל.
הבן אדם ראה את עמוד הבית של ערוץ 7 וחזר אחרי 5 דקות וראה אותו שוב, הוא כנראה יקבל ערך, הוא יקבל תוכן שהיה קשת אצלו בתוך הבראוזר, נכון? אז זה לא עוזר
שאתה, לא, מכיוון שהבראוזרים מקבלים הודעה, דרך כלל אתם מכיר את זה, יש בכותרות, יש TTP, זה מגיע לקש, ואחרי זה מגיע גם לדפדפן. מה שעשינו בעצם, לדפדפן מגיע דבר אחר ממה שמגיע לקש. בקש יש חוקים משלו. זה לא שהקש מקבל את ה, אתם מדמיין עצמך שהוא מקבל את זה מהשרת, הוא לא מקבל את זה מהשרת. ב-VCL מוגדר מה יש קש, לכמה ומתי. זה לא עובר הלאה. או לא חייב לעבור עליה.
נכון.
עכשיו, יותר מזה, אני גם לא רוצה דאבל קשינג, למשל שזה שרת באמצע התחלות לי חכם, השרתי ווב המקוריים רוצים את המידע בלי, עם no cache, עם הוראות בכלל. א', זה טוב לפיתוח, למשל למקרה שהיא ניגש לשרת ישר ורוצה לראות מה המצב שלו. זה לא קורה הרבה, אבל כשיש בעיות לפעמים, אתה רוצה לראות ישר לאוריג'ין, מה אוריג'ין מגיב לך. זו דוגמה, לא דוגמה יחידה. וכל מקרה, מי שקובע מה יהיה בקש בקליינט, זה רק ה-VCL.
כן,
ואין קשר מחייב.
יפה, אז אני אומר שגם כדי להקל על הווארני שלך, בהרבה מאוד מקרים משתלם לעשות קשינג אצל הקליינט. עכשיו כדי,
זה ודאי, איפה שמשתלם לעשות קשינג אצל הקליינט, בתמונות שהן נשלפות מבחוץ, אמרת קבצים משולבים של CSS וJavaScript, דברים כאלה כן, אבל הדף הבית, הדף עצמו זה לא.
נכון, ואז אני אומר, אם יש קש אפס אצל הקליינט, אז מה זה חשוב לך כמה זמן לוקח לך לעשות פלאש ל-CDN? הבנתי, אתה טוען שה-CDN יחזיק ויחזיר?
ה-CDN, או במקרה שלנו ורניש, מחזיק תמיד את העותק העדכני ביותר. עכשיו, הלקוח אין לו קש בכלל, הקש רק בפרוקסי בעצם. אגב, זה בלי קשר, מכיוון שרוב הלקוחות שלנו ישראלים, אז נושא של CDN הוא פחות,
כן.
אפשר, הוא פחות רלוונטי, הוא מה אכפת לי. עוד 2 סקנד, זה לא משמעותי.
הבנתי אותך, כלומר, התוכן הדינמי נקרא, לא נגיד ה-HTML, אצל הבראוזרים הוא בכל מקרה קש אפס, אבל כדי לא להכביד על הווב סרבר שלך, אתה כן עושה קש אצל בוורניש, רק אתה רוצה שתהיה לך את היכולת לעשות לו פלאש מיידי, במקרה שהתוכן באותו דף יתעדכן.
נכון. אגב, יצא לך פעם שהיית באתר בסגנון של ויינט, שאתה באמצע לראות סרט והדף מתרענן לך, וזה מעצבן נורא?
לא זכור לי, לא.
לא זכור, אז כנראה שאתה לא נמצא שם מספיק, גם אני
לא, אבל דווקא לוויינט אני חושב שיש URL-ים מאוד מכוערים, אבל ייחודיים,
לא, עזוב מחורים ייחודים, היה שם פעם בעיה, אני לא נכנסתי שם בחצי שנה האחרונה, אז אני לא יודע אם זה קורה גם היום. היה להם פעם בעיה בעצם שהם עושים מסיבות של דפים מצפים וכולי, לנפח את המספרים, ריפרש כל 10 דקות, לא רק לדף הבית, גם לדפי כתבות שלהם.
כן,
זה תמיד אתה מכיר. וגם, והייתי אתה באמצע לראות סרט, אם נגיד פתחת כתבה ואחרי 3-4 דקות התחלת לראות את הוידאו, בסמים הזה היה סך ריפרש באמצע. אנחנו לא, א', לא עושים דבר הזה, כל וידאו מתנגן, וגם עושים עוד דבר אחד, עושים בדיקה עם הד לפני כן, לפני שהוא עושה ריפרש, אני עושה בדיקה עם הד לפני כן, א', שהשרת מגיב, ב', שהקובץ השתנה. קיצור, ואז אם יש תקלה, למשל מחשב נייד שקופל, והדלקת אותו חזרה, פתאום לא תראה שם לא ניתן להציג דף זה, סתם כי לא הספקת להדליק את המודם הסלולרי,
כן,
או משהו מהסוג הזה. זה גם כן, ואז אם הדף בעצם לא השתנה, גולש לא עושה רפרש בכלל. ואז חסכנו פה עוד,
כן,
עוד פעולה מיותרת.
ברור.
שבעצם מי שקובע מי הדף העדכני זה ורניש. עוד דבר, עוד שני דברים שוורניש יודע לעשות. הדבר ראשון נקרא אצלם, תכף נזכר בשם המדויק שם, ונקרא אצלם, שזה בעצם אומר שאם השרת נפל, ו-TTL עבר, יש לו TTL ויש לו, לא זוכר כרגע איך קוראים לזה.
גרייס, קבעת לגרייס?
גרייס, בדיוק. שיש לו, יש לו בעצם TTL שני. בעצם במקרה ויש, נגיד יש לי TTL של 10 דקות, אז אם יש תקלה, יש לך 4 שעות, או 8 שעות, או 16, למשל, אם באמצע שבת קרס לי זה שרת, ולא היה מי שיטפל בו. אז בעצם לפחות יש דף הבית. גרייס, עוד דבר אחד שהוא יודע לעשות, וזה מי שעובד מעשיות.
הגרייס לא, הוא לא שומר שבת?
הגרייס נועד שאני אוכל לעשות את זה. אתר לא מתעדכן כי אתר לא מתעדכן, אבל לפחות גולש מקבל דף הבית ולא הודעת שגיאה.
כן, ברור.
עוד דבר אחד קטן שמתגלה כחשוב, למשל קוטנדו לא ידע את זה לעשות, וגם אחרים לא, נדמה לי שהיה כמה רוצים על זה לא מעט כסף, זה נושא שבעצם נעילות. תראה לך דוגמה למשל שהיא לא נדירה מדי במערכות שיש לנו בעיות. יש לך מערכת עם בעיה. לא אמור לקרות, אבל קורה לפעמים. אתה רוצה שיש לך תפקד. נגיד למשל דף הבית שלך לוקח זמן לייצר אותו, נניח 8 שניות. זה לא תקין בכלל, אבל זה בכל אופן עלול לקרות. למשל, כי משהו באמצע זוכר לי, כי דאטאבייס בדיוק עכשיו עושה גיבוי, ומישהו נכנס לאתר, בגלל מיליון סיבות. אחד הדברים שמשתדלים שיהיה, זה יהיה נעילות. מה זה אומר? זה אומר שהוורניש בעצם מגיע לשרת המקורי רק פעם אחת. זו תופעה שמאוד מאוד נפוצה, בדרך כלל מכירים אותה עם קשינג, האמת רוב הסידיינים לוקים בזה, בעצם נגמר לך TTL, עכשיו הגולש הראשון הולך לשרת. התשובה עוד לא חזרה, בינתיים מגיע עוד גולש.
או שעשית פלאש.
גם הוא הולך לשרת.
כן, זה בעיקר קורה.
אחרי שעשית פלאש או TTL או משהו, בעצם השרת מותקף ב-100,000 בקשות זהות. ברגע שהראשונה חוזרת, הכל מסתדר. אגב, אם המערכת שלך למשל קרסה לחלוטין ועולה, זה מעט משמעותית את הזמן העלייה שלה. מה שעושה הוורניש בעצם הוא עושה נעילה. רק אחד הולך לשרת. כל השאר מחכים בתור. או מקבלים את הגרסה הישנה, תלוי בסיטואציה. אפילו מקבלים הודעת שגיאה, שזה חמור בעיניי, אבל גם כן לא נורא, אז מקבלים הודעת שגיאה, העסק עולה, מתייצב חזרה, והכל ממשיך כרגיל.
כן.
שזה,
כן, ברור. אוקיי. כן, אני חושב, זאת אומרת, אני, האמת, באופן אישי, מעולם מצא להשתמש בוורניש, אבל כל מה ששמעתי עליו, היה טוב, אז זה כנראה מוצר טוב ומומלץ. יש עוד משהו שאתה רוצה להוסיף, משה?
כמו שאמרתי כבר קודם, מה שבעיקר בעיני הכוח העיקרי שלו, למשל לכל מיני, הרבה פעמים כל מיני פתרונות אד-הוק, לכל מיני דברים, זה בעצם היכולת לאיזשהו גורם שמגיע באמצע ואתה יכול להחליט מה הוא עושה איתו. הוא קובע לאיזה שרת יגיע, תגיע הבקשה. אתה יכול, בעצם למעשה הוא גם משמש, הוא יכול לשמש גם כלוד בלנסר, לא רק כקש. אפשר לשים אותו במקום אחר, ואז למשל אם נופל לך הציוד, ואתה לא רוצה להתחיל לסק עם מי יודע מה DRP, אז יש לך אתר סטטי, לא אתר, אז אין פורומים, בסדר, חבל, אבל יש לך אתר סטטי שמתפקד, אתה לא נשאר בלי כלום. עשו שם הרבה דברים, עשו שם למשל קאש לפי GeoIP, שבעצם ברמה של הפרוקסי, עשו שם הרבה מאוד דברים, יש למוצר הזה לא מעט שימושים. לא רק בסביבה אצלנו, אצלנו זה הסביבה עוד הקטנה, לעומת התקנות אחרות שעשו איתו.
כן, אני מניח שבשלב הבא אתם בטח תרצו לעשות מערך של ורנישים, כי רק לצורך הפרידות, למקרה שאחד מהם תהיה לו תקלה.
א', יש לנו יותר מוורניש בודד, נמצאים מקומות אחרים גיאוגרפית, שבעצם למעשה הדבר הכי שצריך לדאוג לו, זה פשוט לדאוג להפצת הגרסאות שלהם, שזה גם כן לא בעיה מיוחדת, או דרך SSH, או דרך SVN, דרך Git, דרך כל רעיון שעולה על דעתך, יכול לעשות את העבודה הזאת. עוד דבר אחד שהחלטנו שהיינו צריכים לטפל בו בנפרד, זה המנגנון בעצם ששולח את ההוראות פלאש לכל השרתים שיש ברשת. זה גם לא בעיה, זה פשוט, בעצם זה כמו גט, במקום גט אני נותן לו פקודה של פלאש, ואז אם אני בכתובת IP המורשת אז הוא שולח אותו. עובד מאוד מאוד נחמד. בכלל, לא רק, גם לא רק, האמת לא רק לווב, גם לעוד כל מיני שימושים, שמנו אותו גם במקום אחר, אומנם עם דיסק, בתור שרת מדיה. בעצם גם כן כשל קבצי וידאו, כל מיני דברים כאלה, הוא עושה את זה מאוד מאוד יפה. למשל במקרה של וידאו הוא מוריד את כל הקובץ מהשרת המקורי, וברגע שגולש מבקש נותן לו רק את החלק שהוא רוצה, אם אתה מכיר בייט רנג'.
כן. דווקא בקטע זה אני חושב CDNים יכולים מאוד לעזור, פשוט בגלל הקרבה שלהם ללקוח.
CDNים יכולים מאוד לעזור, במקרה שלנו זה פחות רלוונטי, כי 95% מהגולשים שלנו הם ישראלים.
כן, הבנתי. אוקיי, בסדר, כן, בייט רנג' אני מכיר, כן, בהחלט משתמשים בזה. זה בעיקר אני חושב נפוץ בנגני HTML החדשים, נגני וידאו של HTML5, שהם תמיד, אם אני לא טועה, תמיד פותחים בבייט רנג'.
אגב, לא רק הם, אייפון ואייפד וכולי, וקרום עד לגרסה 17 אני חושב, אם לא תמכת בבייט רנג', למשל בשרתי פרוקסי הרבה מאוד לא תמכו בזה, אז זה לא נתן לך בכלל לנגן את הוידאו, או את האודיו, מה שזה לא יהיה.
כן. אוקיי, בסדר, יופי. אז עוד משהו שאתה רוצה להוסיף?
עליו ספציפי, אני חושב פחות הרגעתי לכל הפיצ'רים לפחות שלי יצא להשתמש בהם. אני חושב שבעצם אין פה יותר לחוכמה, כי יש לך קוד של כמה קוד יש לך ב-DSL, 200-300 שורות, הוא לא עושה יותר מדי, אבל הוא עושה את העבודה שלו, הוא עושה אותה היטב.
אוקיי, מעולה, אז תודה רבה. אז שוב, אני מודה לך גם על קצת על הרקע, על רקע אישי ועל ערוץ 7 ובעיקר על השיחה על ורניש. ליה מעניין. אז שוב, תודה רבה.
להתראות. בכיף, יונה.